ערב טוב. ברוכים הבאים, נפלא לפגוש אתכם שוב. אנחנו בחלק החמישי של בהוונה קרמה, שלבי המדיטציה, מי יודע איך בטיבטית? גומרים פה? כן. או גומרים? כן. ואני ביקשתי מארבעה תלמידים שיעזרו להזכיר לנו ומה עסקנו בארבעת הקורסים הקודמים כדי לעזור לנו להיכנס להמשך. אז הראשונה תהיה את ג'מפני.
זה תקציר מאוד תקצירי. למה הגביל אותנו? הטקסט נכתב על ידי מאסטר קמלה שילה שחי במאה השמינית לספירה. באותו זמן הופיע בטיבט נזיר סיני בשם הואשנג שטען שישנה דרך אחרת לגמרי ומהירה יותר לתרגל ולהגיע להערה. המלך הזמין את מאסטר קמלה שילה להגיע מהודו לטיבט ולערוך פולמוס עם הואשנג. קמלה שילה גבר על הואשנג וכולם עברו לתרגל על פי שיטתו. אז בטקסט מפורטים הטיעונים העיקריים שבהם השתמשו מאסטר קמלה שילה ותלמידיו בפולמוס שלהם עם הואשנג. בשיטתו של מאסטר קמלה שילה, שנקראת הערה מדורגת, עלינו לתרגל באופן מדורג, שלב אחר שלב, תוך שימוש בלימוד הרהור, הרהור זה חשוב, מדיטציה אנליטית והגייה, את השלמויות ולצבור את המכלולים של חסד בחוכמה. לעומתה, בשיטה של הואשנג, שנקראה הערה מיידית, כל מה שעלינו לעשות הוא לטפח חשיבה לא מושגית, לרוקן את הראש ממחשבות, ואם נצליח לעשות זאת, נגיע להערה. גם ג'צון קאפה טוען בזכות המדיטציה האנליטית, ואומר שהיא נחוצה בכל שלבי הדרך, עד להערה עצמה, ומיועדת גם ללמדנים וגם ליוגים. היא זו שמעלה אותנו על דרך החמלה, והטקסט מתאר את האופן בו עלינו לבצע מדיטציה אנליטית, וגם את הנקודה בה אנו יודעים שאכן פיתחנו אותה. נושא נוסף שמורחב בטקסט הוא הסבל הבלתי פוסק בסמסרה. מפורטים שלושת סוגי הסבל והסבל בכל אחד מששת היקומים בסמסרה. המפתח להתקדמות מהירה במדיטציה היא החמלה הגדולה, הנינג ג'צ'נפו. היא זו שמעלה אותנו על דרך הצבירה. מפורטים ומועלים בטקסט נימוקים שונים לכך שהמדיטציה על החמלה עוזרת לנו בפיתוח ריכוז מדיטטיבי. מאסטר קמלה שילה מציע לנו את שיטת הרחבת המעגל לפיתוח התייחסות אחידה וחמלה לכל היצורים. נושא נוסף שפבון קרין פוצ'ה מתאר הוא הסכנה הגדולה של פיתוח חסינות לדרמה. זאת קורית כאשר אנו מפתחים הרגל להקשיב לדרמה או לקרוא על דרמה מבלי שנתרח לעבור לשלב הבא של הרהור ואנליזה מעמיקים על הדברים שלמדנו או קראנו, וכל מה שנותר זה בידור רוחני ללא תובנות.
אם אני יכולה רגע להוסיף עוד מילה בעניין החסינות לדרמה, לא רק להרהר בעקבות השמיעה אלא ליישם, זו הנקודה החשובה, כן? כי לא להשאיר את זה בגדר לימוד או... כן, תודה.
פבונג רינפוצ'ה מתאר מהי מדיטציה אנליטית ראויה לשמה, נותן דוגמאות, מפרט מהם הנושאים הקלאסיים בלימוד הלמרים שעליהם הוא ממליץ לעשות מדיטציה אנליטית. האינדיקציה על ההצלחה של המדיטציה האנליטית על נושא מסוים היא אם אנחנו עושים אותה זמן מה על אותו הנושא, והנושא מצליח לחדור אליבנו במידה הולכת וגדלה של חדות עד שאנו מגיעים לחוויה התנסותית. אם המדיטציה הולכת ומתייבשת ואנחנו כבר לא מחוברים רגשית לנושא, זה סימן שהתרגול כבר לא טוב. במקרה זה עלינו לבוא בתחינה ללמה, לבקש ממנה עזרה ובמקביל לאסוף הרבה חסד ולהקדיש אותו לסילוק המכשולים האלו.
גם פה, אם אנחנו מתרגלים שלב מסוים של הלמרים ומגיעים למקום כזה כמו שאת תיארת, שזה מתייבש לנו וכבר אנחנו לא מפיקים, אז דרך אחת זה לבוא בתחינה וכך הלאה כדי להתקדם. לפעמים גם זה לא עוזר ואנחנו עדיין תקועים. אז ההצעה היא באופן כללי לעבור לנושא אחר ויותר מאוחר לחזור לנושא הזה ולקדם אותו.
מפורטות בטקסט גם ארבע עצות שבודה נותן למלך הסוק כדי להגיע להערה. מתוארת גם עצתו של פבונג רינפוצ'ה כיצד להתייחס למצבים שבהם מתעוררים במהלך המדיטציה שלנו רגשות עזים של אמונה או תפנית, תובנות של הראיות וכולי, וכיצד להבחין בין אלו לתובנות של ממש. ולבסוף פבונג רינפוצ'ה עושה הבחנה בין תובנות מלאכותיות לתובנות של ממש, ובין תובנות שבאות יחסית בקלות לבין אחרות שדורשות השקעת מאמץ רב.
איזה תובנות יותר קשה להשיג ואיזה יותר קל להשיג? מישהו זוכר?
זה
מהקשות. ושכולם ממותיי. כן, אלה השתיים הקשות. ולכן באלה צריך להשקיע יותר מאמץ. תודה רבה. עכשיו סונמלה, כן? הקורס השני. אני ביקשתי מהם בהתראה של יום אחד, הם עשו. כן.
אז אני עושה חזרה על קורס מספר 2 של שלבי המדיטציה. העיקרון החשוב ביותר שמנחה את פעולות הבודיסטווה הוא ההבנה שכל פעולה שלו מודעת וספוגה בהבנה של הריקוד של שלושת המעגלים. על הבודיסטווה לקיים איזון עדין בין פעולותיו בעולם החיצוני כלפי היצורים הסובלים ובין העבודה הפנימית המדיטטיבית שלו. לשם השגת תודעת הבודיסטווה, למעננו ולמען הזולת, קורה תהליך מנטלי שנקרא הכוח המשליך. אני במודע ובמכוון מחליטה לשנות את האופן שבו אני מגדירה את עצמי מיצור בור ואנוכי לבודיסטווה ששואף להגיע להארה למען כל היצורים. מאסטר קמלה שילה מדבר על שתי הפעולות שחייבים בדרך, שיטה וחוכמה, שאנחנו כבר מכירים כולנו. הוא משווה שיטה שאינה מלווה בחוכמה לרעל שאנחנו בולעים. אם עשיית הטוב אינה מלווה בחוכמה, החסד כל כך חלש והמעשים אינם פועלים להוציא אותנו מסמסרה. החוכמה, לעומת זה, מושווית למעין קפסולה העוטפת את הרעל ומונעת ממנו מלהרעיל אותנו. עוד הוא מדגיש שאנחנו זקוקים ליקרים לנו ולזולת כדי לצבור חסד אשר יביאנו לריכוז מדיטטיבי, ושרובנו לא מספיק אוהבים את עצמנו כדי להתיישב יום יום על הכרית כדי להשיג ריכוז כזה. עלינו לבחון התקדמותנו בדרך והשינוי שחל בתודעה שלנו. האם אנחנו מבחינים בזריזות בנגעים שמופיעים וממהרים לתקן את עצמנו, והאם עוצמתם ותדירות הופעתם פוחתת עם הזמן. עלינו לשים לב אודות הצדדים החזקים שאנחנו מביאים איתנו לדרך, שיתמכו בפיתוח השיטה בדרך, לראות איך אנחנו יכולים לפתח עוצמות אלו על מנת למנף אותם למען השגת מטרתנו. כשנבחין בשינוי, זה יגביר את ביטחוננו ואמונתנו בדרך. באמצעות התרגול נשיג את גוף הדרמה של הבודה, שאותו מאפיינות חמש החוכמות. חוכמת המראה, חוכמה אחידה, חוכמה של הבחנה, חוכמה של פעולות וחוכמה חובקת קול. באמצעות החוכמה נוכל להיפטר מן הקיצוניות של בדיה, שבטיבטית זה דרונדוק, הייתי חייבת להכניס מילה בטיבטית. כאשר אנחנו מייחסים לתופעות קיום עצמי, זה הדרונדוק, זה בדיה, זה הגזמה. באמצעות השיטה אנחנו נפטרים מהקיצוניות של המעטה, שזה קונדפ, כאשר אנחנו סבורים שהדברים לא קיימים בכלל וזה מוביל לניהיליזם. כוונתו האמיתית של הבודה היא שבסופו של דבר עלינו לוותר על כל אחיזה בדרמה הנעוצה בהשקפה שגויה, אך בשום אופן אינו מתכוון שעלינו להפסיק להסתמך עליה כאילו סיימה את תפקידה. מאסטר קמאלה שילה מדגיש את ההכרח להמשיך לתרגל שיטה וחוכמה כל הזמן עד להערה.
תודה רבה רבה. התלמיד הבא זה קונשקלה.
אוקיי, אז סיכום של קורס שלבי המדיטציה 3. אז אחרי התיאור המפתח להצלחה, שזה החמלה הגדולה, שזה השלבי מדיטציה 1, ולאחר הדיון בשיטה וחוכמה, שזה היה בשלבי המדיטציה 2, ובחשיבות המחרת שלהם, אז בקורס מספר 3, מאסטר קמאלה שילה עובר לדיון ברקות, ומביא הוכחות אנליטיות לרקות של כל התופעות, פיזיות ומנטליות. ההוכחות שהוא מביא מסתמכות על הכתבים וגם על היגיון. הוא מוכיח שאין לדברים התחלה, שכן אינם יכולים להתחיל בלי סיבה, וגם לא עם סיבה, ולכן הם גם אינם שוהים ואינם חדלים. הוא מפרט את ההוכחה שהדברים אינם קיימים כיחיד, ולכן גם לא קיימים כרבים, ודיונו מוביל למסקנה שאופן קיומם של הדברים אינו תואם את האופן שבו אנו תופסים אותם. הדברים קיימים אך ורק כהשלכות מתודעתנו, תמונות מנטליות המשתנות מרגע לרגע, בהתאם לקרמה המבשילה ברצף התודעה שלנו, קיימים כתוויות שבהם אנו מתייגים אוסף של נתונים גולמיים, אשר אם ננתח את בסיסן לא נוכל למצואו. אז זה לגבי מאסטר קמאלה שילה וההמשך שלו בנושא ובדיון על ריקות והוכחות אנליטיות, ובקורס 3 אז הלמה העיקרה שלנו לימדה אותנו גם שניתן להמשיל את דרכנו להערה לאופן גידולו של הבמבוק הסיני. הבמבוק הסיני זה צמח שדורש הרבה תשומת לב וטיפול. בארבע שנים הראשונות לחייו הוא גדל בכל שנה כ-5 סנטימטר בלבד, אולם בשנתו החמישית הוא גדל כ-30 מטר. אז כך גם דרכנו להערה, היציאה מעולם ההתניות הסמסריות שאנו מורגלים בו דורשות טרנספורמציה רדיקלית, ובתחילה אנו מתקדמים לאט, עלינו להיות סבלניים עם עצמנו ולהאמין שעם המשך התרגול ועם זריעת הזרעים הנכונים, יגיע שלב של התקדמות מהירה בדרך. למתרגל הטנטרי שלב זה מגיע בחלקו המתקדם של שלב ההשלמה.
יופי, תודה רבה רבה. כן, והרביעית זה נלמה.
תודה רבה. סיכום של קורס של במדיטציה 4. אז פתחנו את הקורס בתיאור של מאסטר קמאלה שילה להצלחה בדרך הנשגבה של המעיינה, הלוי החמלה הגדולה, שתביא אותנו לפיתוח תפנית, תעלה אותנו על דרך הצבירה ותעזור ליצור בקרבנו את התנאים הנחוצים לפיתוח שלווה מדיטטיבית. בהמשך הוא דן בשיטה וחוכמה, חשיבותה המכרעת של השיטה לצבירת קרמה הנחוצה להשגת החוכמה, ובחשיבותה המכרעת של חוכמה לנטרל את הרעלים שנצברו מעשיית חסד שאינו מלווה בחוכמה. לאחר מכן הוא עובר לדיון בריקות, הוא מביא הוכחות אנליטיות לריקות של כל התופעות, הן מסתמכות על הכתבים ועל ההיגיון, ובעקבות זה הוא מפציר בנו לפתח תרגול של מדיטציה ולהשיג שלווה מדיטטיבית, כי לדבריו זוהי הדרך היחידה להשיג חוויה ישירה של טבעה האולטימטיבי של המציאות. מאסטר קמאלה שילה מונה מספר תנאים שקיומה מאפשר להשיג את המצב של שלווה מדיטטיבית. אחר כך הוא מכוון אותנו אל הסיבות הקרמיות העמוקות לפיתוח ריכוז, שם הוא מדבר על השלמויות. אחר כך למדנו את תשעת השלבים שיביאו את המדיטציה לאיזון על פי ספרו של פבונקה רינפוצ'ה, מתנת השחרור, שהולך בעקבותיו של צ'טנקאפה הגדול. פבונקה רינפוצ'ה מתאר את המצב של קלות התרגול או זרימות, שבטיבטית נקרא שינג'אג, כמצב שמתאפיין בעונג פיזי ומנטלי כאחד. הזרימות מביאה לעונג פיזי שמורגש כמו כובד החום בקודקוד. אחרי כן ישנה תחושה של קלות בגוף שמרגיש כענית של כותנה ותחושה של אופוריה. בעקבות זה באה השליטה הגמורה בתודעה, הכל אפשרי. ועם זה בא העונג המנטלי ותחושה של שקיעה או המסע לתוך האובייקט. במצב שבו אנו מתמקדים באובייקט של ריקות, אפילו אם זה במדיטציה מאוזנת, עדיין ישנו האספקט של שניות. ישנו הסובייקט, זו התודעה של המתרגל, והאובייקט שהוא הריקות. בחוויה הישירה השניות נעלמת, והאובייקט והסובייקט מזוגים זה בגזה כמים בתוך מים.
יופי, תודה רבה. תודה רבה רבה. מצוין, תודה לכולכם. עשיתם עבודה נהדרת. אז בואו נתחיל במדיטציה פותחת. אז מיצות נוחה נוחה, שתוכלו לשבת ללא תנועה. עצמו את העיניים. התמקדו בכניסה לנחיריים, בתחושת המגע של האוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים. שימו לב, אם יש מחשבות חולפות, תנו להם לחלוף וחזרו אל הנשימה. הרגיעו את המיינד. הרגיעו את הגוף. כעת נסו להיזכר למה אתם כאן, למה באתם לכאן. יש משהו שאתם מחפשים שהביא אתכם לכאן. נסו להתחבר למקום הזה. הזמינו אליכם אדם שאתם מכירים וששרוי במצוקה מסוימת. זה יכול להיות כל אחד, כי כל אחד מאיתנו כאן שנמצא בגוף אנושי, אם הוא לא סובל כרגע, ייאלץ לסבול בעתיד. הביאו אותם לפניכם. פיתחו את לבכם אליהם. נסו להרגיש את הכאב שלהם כאילו היה שלכם. ראו שהסבל והמצוקה שפוקדים אותם, שהם כמו שלכם, בעצם באים מכם, הם השלכה שלכם. השלכה ממיינד שהוא עוד לא טהור. התחברו לרצון העמוק שלכם לעזור לאותו אדם. ועד כמה אתם כרגע חסרי אונים ממש לעשות זאת. ואם אותו אדם הוא בא מכם, אז הדרך האמיתית לעזור להם היא לשנות את התודעה שלכם. ובשביל זה אתם צריכים להשיג תובנות עמוקות. אז מתוך המוטיבציה הזאת, צרו בלבכם התחייבות להקשיב היטב לדברים שיאמרו כאן בשיעור ובשיעורים הבאים. ולראות איך הרעיונות והדברים שישמעו, איך הם יכולים לעזור לכם להביא לה טרנספורמציה נחשפת בתודעה שלכם שתעזור לאדם האהוב שמולכם. והחליטו להשקיע מאמץ כנה בעבודה הרוחנית שלכם. והקדישו את המאמץ לכך שאתם תוכלו להשיג את התובנות הגבוהות ביותר. אתם יכולים לעשות מעשה של אמת. להגיד מי ייתן ובזכות המאמץ שאני משקיע או משקיעה בלימוד של הדברים האלה ובתרגול שלהם, מי ייתן והקרמה של המאמץ הזה תביא אותי להערה, אוכל לשחרר אותך או אותך מהסבל שלכם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. זה מה שאנחנו קוראים פן פטנג. אתם מכירים את הביטוי של יצירת הכוונה? זה מה שאני עכשיו הולכת לעשות. מה שאני הולכת עכשיו לעשות, והמעמד שאני הולכת להשקיע, התרגול שאני הולכת לעשות, זה יכול להיות להקשיב לשיעור, זה יכול להיות התרגול שלכם, זה יכול להיות אפילו שטיפת כלים. אז כאילו פן פטנג, הדבר הבא שאני הולכת לעשות, אני מקדישה לכך שהחסד שאני עושה, שאני צוברת בו, יביא אותי למקום הזה שבו אני אהיה בעצמי מסוגלת להושיע את היצורים מסבלם. אז כמו שאמרו לנו הנזירים והנזירות, בתחילת היצירה שלו, מאסטר קמלה שילה, מחבר אותנו למוטיבציה הזאת של החמלה. זה מה שעשינו בעיקר, הדבר העיקרי שעשינו בקורס הראשון היה יצירת המוטיבציה הזאת של חמלה. ההבנה הזאת שכל מה שסביבנו נתון בזרועות שר המוות, כל מי שנמצא סביבנו, אפילו אם רק היום נולד, הוא כבר בזרועות שר המוות. הכל סביבנו הוא בתהליך של מוות. יש מי יותר מהר, מי יותר לאט. וכרגע במצבנו הנוכחי אנחנו חסרי אונים לנוכח שר המוות. ולא רק שזה קורה לנו, זה קורה לכל אהובנו וכל האנשים סביבנו. מי יכול לעזור להם? מי יעזור להם? מכיוון שהם בעולמכם, כל אחד בעולמו, אתם היחידים שיכולים לעזור להם. והדרך האולטימטיבית לעזור להם זה אם אתם עוברים טרנספורמציה. אם המיין שלכם עובר טרנספורמציה, רק אז אתם באמת יכולים להושיע אותם מסבלם. רק בידיכם הפתרון למצוקה שלהם. כל אחד בעולמו הוא, הוא היחיד שיכול להושיע את היצורים בעולמו הוא. אין אף אחד אחר. אז זאת אחריות גדולה, עצומה, על כתפיו. שכל אחד מאיתנו. קשה לנו הסבל של היצורים. הכאב הוא כל כך גדול, ואנחנו לומדים במשך השנים להתקהות, לסגור את ליבנו, לא להסתכל, לא לשים לב, לא להרגיש. מגיל מאוד צעיר אנחנו לומדים לעשות את זה כדי פשוט לשרוד, כדי שנוכל לעבור את היום. כי אם אנחנו מתחילים באמת להרגיש ולפקוח את העיניים, הסבל הוא אדיר. מאסטר קמלה שילה אומר, לא, תפסיקו לעשות את זה. אל תחסמו את הלב יותר. עשיתם את זה עד עכשיו, זה לא עובד. לא עובד. להישאר עם לב פתוח. זה התחלה של הדרך. להישאר פתוחים, רכים, עם מה שבא. ולמנף את מה שבא, כדי להביא אותנו לטרנספורמציה, כדי לפתוח את ליבנו. הוא אומר, להשתמש בתחושה הזאת של החמלה הגדולה, שמתפתחת בצורה כזאת, כדי לקדם אותנו בתרגול שלנו, כדי להעמיק את הנכונות שלנו להשקיע את המאמץ על הכרית. וזה הרבה עבודה עד שרואים תוצאות. בהתחלה צריך לעבוד, 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 עד שיבוא העונג בשלבים המתקדמים ונרגיש את הטרנספורמציה. בהתחלה זה עבודה קשה, הרבה עבודה קשה. איך נעבור את התקופה הזאת של עבודה קשה, שבהתחלה היא לא כל כך מתגמלת? אז החמלה הגדולה היא זאת שאמורה להעביר אותנו את הגשר, ולכן הוא מדגיש את זה כדרך. היום בבוקר מי שהיה בשיעור, התחלנו לדבר על בקטי, על היוגה של אהבה ומסירות. זאת עוד דרך לשים את הגשר. אתם זוכרים, דיברנו במונחים קצת אחרים, אבל דיברנו על גשר. שמעביר אותנו מהמקום הנוכחי אל המקום שלו אנחנו רוצים להגיע. אז האהבה היא דרך נוספת. הוא מדגיש את החמלה, אבל גם האהבה היא גשר. הוא גם אומר, זה כבר בקורס 2, הוא מתחיל לדבר על שיטה וחוכמה, והוא מדגיש שאנחנו חייבים את השיטה, אם אנחנו באמת רוצים לפתח חוכמה, וזה גם שוב מתחבר למה שאמרנו על בקטי, הבקטי פותחת את הלב, ואז הוא נפתח גם לחוכמה. אותו דבר החמלה. החמלה פותחת את ליבנו ומאפשרת את פיתוח החוכמה, חדירת החוכמה, מאפשרת את ההזרמה של הפרנה לערוץ המרכזי. אז הדגש הוא על שאנחנו לא יכולים סתם לשבת להתמקד בחוכמה, כי זה ייקח יותר מדי זמן. יש אנשים שזה בשבילם יותר מהר, לרובנו זה לאט מדי. אנחנו צריכים את העזרה המסיבית של חמלה מסיבית. אז זה השימוש בשיטה. וגם כמו שהזכירה סונם, אז קשה לפתח חוכמה בלי השיטה, אבל שיטה לבד בלי חוכמה גם לא טוב. גם לא טוב. זאת אומרת, רק ללכת ולעשות מעשים טובים בעולם, בלי להשקיע את המאמץ בפיתוח חוכמה, זה כמו רעל. וכמל השילה הוא לא היחיד שאומר את זה. בכל הכתבים אתם פוגשים את זה, הבודיסטים. למה זה כל כך רע? למה זה רע לעשות טוב לאנשים? אז זה לא לעשות טוב שזה רע, אלא לעשות טוב בלי חוכמה הופך את זה לרע. והסיבה היא שבכל רגע ורגע, גם כשאני עושה מעשים טובים, שבאים מתוך התכוונות לעזור, כל עוד לא פיתחתי חוכמה, הפרנה שלי היא בערוצים הצדדיים. אני פה והם שם. ואני פה ואני עוזרת להם. הם סובלים ואני עוזרת להם. כל רגע שבו המיינד שלי שרוי בשניות הזאת, בדואליות הזאת, הוא רגע שמעמיק בורות. כי כל רגע של בורות מחזק בורות. ומרחיק אותי מהמצב שבו אני אכן אוכל לעזור להם. לכן זה רע. זו הסיבה האולטימטיבית למה זה רע. יש סיבות אחרות שיותר אולי קל להסביר אותן, אבל זה הדבר האולטימטיבי. סיבות אחרות זה שכשאנחנו עושים טוב לאנשים, זה גורם לנו להרגשה טובה. אנחנו מרגישים טוב כשאנחנו עוזרים למישהו. וזה יכול לבלבל אותנו. אנחנו חושבים שזה כל מה שצריך. ואז אנחנו נחים לנו על זרי הדפנה, ולא עושים את המאמץ שהוא הרבה יותר קשה להפקיע דרך הבורות, כדי שבאמת נוכל לעזור להם. כדי שהם לא יצטרכו לסבול מלכתחילה, ואז אני צריך לעזור להם לחסל את הסבל. אז זה היה בקורס 2, שיטה וחוכמה. הקורס השלישי, מאז הקמל השילה, אחרי שהוא נותן לנו את כל ההנמקות והחשיבות של פיתוח חוכמה, אנחנו עשינו סקירה מאוד מהירה בקורס הזה של הוכחות ריקות, הוכחות אנליטיות, וגם מהכתבים, כן? של ריקות. שוב, ברמה של חשיבה אנליטית, של הרהור. ואז הוא אומר, זה לא מספיק לעשות את זה ברמה הזאת, כי זה לא מספיק עמוק. אנחנו צריכים להבין יותר עמוק, כדי להפסיק להתעצבן ולהתחיל לעזור. לא מספיק ברמה של חשיבה אנליטית. אנחנו צריכים לבוא לרמה של מדיטציה. בשביל זה אנחנו צריכים לפתח מדיטציה טובה, ואז בקורס הרביעי, מה שנל מסקרה, הוא עובר על שלבי המדיטציה, על שלבים לפיתוח המדיטציה, ואנחנו הוספנו מפה בונקר רימפוצ'ה את התיאור של השינה, שזה אין אצל קמל השילה, הכתב שלו קצר. אז אם לסכם ביחד את מה שעשינו עד עכשיו בקורסים, זה ככה, לפתוח את ליבנו באמצעות החמלה, אנחנו נוסיף אהבה, לפתוח את ליבנו, לתרגל שיטה, לתרגל את מעשה הבודיסטווה, לעשות אנליזה של ריקות, להבין ריקות אינטלקטואלית, ואחר כך ללכת ולשבת בריטריט ולפתח מדיטציה טובה, כדי שנוכל אחר כך להבין ריקות ברמה יותר עמוקה, ברמה שתביא אותנו לדרך הראייה. אז אנחנו יושבים כאן, אנחנו רוצים ללמוד לעשות מדיטציה, ואנחנו יודעים שכדי שנפתח מדיטציה טובה, אנחנו צריכים לתרגל יום-יום. זה הרבה עבודה למשמע את המיינד שלנו, ולעשות אותו חד נקודתי, כדי שהוא יהיה חד מספיק ועוצמתי מספיק להפקיע דרך הקליפות של הבורות. אבל קשה לנו. אנחנו יושבים ודעתנו מוסחת, והנסיבות החיים שלנו, החיים הארציים קוראים לנו לפה ולשם, וקשה לנו לעשות את העבודה, קשה לנו להקדיש את עצמנו לתרגול קבוע. אז משהו אחר סוחף אותנו משם, משהו אחר לוקח אותנו משם. וכל הדברים האלה שלוקחים אותנו משם, אתם יכולים לחשוב שאלה דברים מאוד חשובים שלוקחים אותנו משם, אבל בסופו של דבר, אלה המטרות היותר קטנות שמונעות מאיתנו מלהשקיע את המאמץ הגדול שדרוש כדי להפקיע אל המטרה הנשגבה, שהיא לאין שיעור נשגבה, כי מביאה אותנו ליכולת לעזור לכל יצור ויצור. אז מאוד חשוב להתחבר למה שעשינו במדיטציה, שבעצם זה הדבר האולטימטיבי שאנחנו יכולים לתת לאנשים שאנחנו אוהבים. זה אם אנחנו נפקיע דרך הבורות שלנו ונתמיר את עצמנו. ולפני זה יש לנו מעט מאוד לתת להם. אנחנו לא יכולים לעצור את המוות שלהם, את המחלות שלהם, את המצוקות שלהם. ועוד דבר שמונע אותנו מלהשקיע את המאמץ, זה לא רק הדברים הסמסרים שמושכים אותנו, אלא גם הספקות שלנו. יש לנו ספקות. האם אני יכולה לעשות דרך כל כך גדולה? האם זה בכלל עובד? האם אני מאמינה בדרך הזו? וזה מכשול מאוד גדול בדרך. מאוד גדול. ואם תשאלו את עצמכם למה אתם כאן, וזה התחלנו במדיטציה, למה כל אחד מכם כאן, אני מניחה שאיפשהו התשובה הסתובבה סביב הקווים האלה של אני רוצה להתמיר את עצמי כדי להיות לברכה לזולת כל אחד בניסוח שלו. אבל האם המעשים שלנו הם בהלימה עם ההצהרה הזאת שאנחנו מצהירים לעצמנו? אנחנו אומרים לעצמנו דבר אחד, אבל האם המעשים שלנו הולמים את מה שאנחנו מצהירים שאנחנו עושים? מה היה קורה? וזאת מדיטציה אחרת שלא נעשה עכשיו, אבל אתם מוזמנים לעשות אותם בבית. אילו אכן המעשים שלנו היו הולמים במדויק את מה שאנחנו מצהירים שאנחנו רוצים לעשות. איך החיים שלנו היו נראים? איך הבחירות שלנו היו נראות? מה מהדברים שאנחנו עושים היינו ממשיכים לעשות? ועל אלו היינו מבטרים? ולהפך, מה מהדברים שאנחנו לא עושים היינו מתחילים לעשות? וכך הלאה. אז זה חשבון נפש מאוד חשוב, מאוד חשוב. וצריך מדי פעם לעצור ולעשות אותו, כי אחרת אנחנו נסחף. אתם יודעים, אני לא צריכה לספר לכם. אז בחלק הזה, בקורס הזה, שהוא קצר, אנחנו נכנסים לנושא הבא אצל מאסטר קמאל השילה. זה אחרי שכבר חמלה נתנה לנו את המוטיבציה. ושיטה וחוכמה ופעולות הבודיסטווה, אספנו הרבה חסד וכך הלאה, ואז פיתחנו את המדיטציה. עכשיו מה? עכשיו אנחנו רוצים להשתמש בקרמה שצברנו, בחסד שצברנו, ובמדיטציה שפיתחנו כדי להשיג תובנה. אז עכשיו אנחנו כבר מזמן עוזבים את איפה שרובנו נמצאים, במידה שאין לכם עוד שיני, אז השארנו אתכם מאחור, מאסטר קמאל השילה השאיר אותנו מאחור, ומפליג הלאה. ומעכשיו הקורסים הבאים, הוא עכשיו מפליג במחוזות של מי שכבר עשו את כל השלבים האלה. אז המדיטציות שתקבלו בקורס, הם לאו דווקא ישקפו את המדיטציות שאתם צריכים לעשות כרגע כדי להתקדם, שזה לפתח ריכוז וכך הלאה. אבל הם ייתנו קצת נגיעות לאן זה הולך. אז הם יהיו מהסוג הזה של אולי להעמיק את המוטיבציה שלנו ואת החזון שלנו. לא רק מהצד של הסבל והחמלה של האחרים שלהם נשבענו לעזור, אלא גם לאיזה מחוזות זה ייקח אותנו. מה מצפה לנו אם אנחנו אכן נעשה את הדרך הזו? אז זה לאן שמאסטר קמאל השילה עכשיו, בחלק הזה של הספר, ועד הסוף בעצם, זה לאן שהוא מוביל אותנו. הקטעים הבאים שנקבל בשיעור הזה ובשיעורים הבאים כוללים גם ציטוטים, לא רק ממנו, אלא גם מהלאמה רינצ'מו ומה... למרים דרינג, למרים דרינג, מה זה? זה הלמרים הבינוני, גם של ג'סון קרפה. יש שם, אתם תראו, ציטוטים מסוטרות של הבודה, כולל במקרא הנוכחית, יש לנו ציטוט מסוטרה שנקראת המסע ללנקה, שהיא סוטרה מאוד ארוכה של הבודה, שהיא בעצם נחשבת שייכת לאסכולת רק תודעה. הוא מביא שם ציטוט מהסוטרה הזאת, שהיה קשה מאוד לתרגום, אז אני הלכתי לחפש, אולי מישהו כבר תרגם את זה לאנגלי. אז מצאתי תרגום, הוא של מורה זן יפני, ישן כבר מאמצע המאה הקודמת. הסוטרה היא מאוד ארוכה, ודווקא תרגום מאוד יפה לאנגלית. הסוטרה היא בפרוזה, ובסוף יש קצת שירה, אבל הקטע שמאסטר קמאל השילה מצטט, הוא מביא מהקטע של השירה, אותו מאסטר סוזוקי שהיה מתרגם, הוא אמר, את זה אני לא מטפי. אז הגעתי למבוי סתום ולא מצאתי שום תרגום אחר של הסוטרה הזאת, מלבד זה שהיה בידי. אז הלכתי לחפש מאמרים באקדמיה, עשיתי פה חיפוש רציני. אז אנחנו קצת ניכנס עכשיו לתובנה בקורס הזה, ורציתי להביא גם קצת מפבום קרים פוצ'ה בנושא הזה של תובנה, ואני מקווה שנוכל במהלך השיעורים הבאים לעבור על הפרק שלו. הבון קרנפוצ'ה מתחיל בזה שהוא מחבר אותנו למקום שעליו כבר דיברנו. אם אנחנו מתקדמים בשלבי המדיטציה, מגיעים לשינה, אנחנו בהחלט יכולים להמשיך ולהעמיק את הריכוז ולעבור לסמטנים, לרמות הריכוז השונות, שהן לאו דווקא מוציאות אותנו מסמסרה, שהן מעמיקות ריכוז, גשלה קורא לזה הרואין מדיטיישן, מדיטציית הרואין. הן מאוד נפלאות, הן עושות לנו היי, אנחנו מרגישים נפלא, יש אנשים שמחפשים מהר להרגיש טוב, אז אתם יכולים ללכת לשם. לא כל כך מהר, אבל יחסית יותר מהר. והמדיטציה מתעמקת וכך הלאה, אבל לאו דווקא מחסלת את שורש הסבל. ופה הוא מביא כמה ציטוטים, ואחד מהם, אתם מכירים כבר מקורס ICI-1, שלוש הדרכים העיקריות, צ'צון קאפה אומר, אולם גם אם פיתחת תפנית או שאיפה, שעל זה הוא דיבר קודם, נכון? תחילת הקורס, אתם זוכרים? בלי חוכמה שמציאות מבינה נכוחה, לא תוכל את שורשם של חיים ושל מוות לחתוך. נעשה אם כך במהות הקיום המותנה להפוך. זה הפסוק שרבון קרנפוצ'ה מצטט אותו גם. הוא אומר שכדי להשיג את החופש, את השחרור שאנחנו מחפשים, אנחנו חייבים להבין לעומקו את הנושא של ריקות. בלי זה, הוא אומר, אין שום סיכוי להשיג את המטרה. ויתרה מכך, הוא אומר, בלי תובנה של ריקות, כל מעשי הבודיסטווה שאנחנו עושים בעולם יהיו מוכתמים, יהיו לא טהורים, בגלל שהם יהיו נגועים בשגיאה המחשבתית שהתופעות יש להם קיום עצמי. שלי יש קיום עצמי, ולאנשים שלמענם אני פועלת יש קיום עצמי, ועל העשייה שלי יש קיום עצמי. ואז הוא אומר, זה כמו ציפור עם כנף אחת, רק עשיית הטוב, בלי חוכמה, לא יכולה להביא אותנו. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שאפילו אם מישהו עוד לא מבין ממש ריקות, אבל הוא שמע קצת על הריקות, ואתם שמעתם יותר מקצת, אפילו מי ששמע פעם אחת על ריקות, הם הולכים לאיזשהו מקום, מסבירים למישהו על העת, והם עוצרים רגע ואומרים, אה, נכון, הכלב לא רואה את זה כמוני, אז אולי האתיות לא באה אליי, אלא ממני. אפילו פעם אחת דבר כזה, כבר עושה סדק בחומה הזאת של הבורות. זה יסגר אחר כך, ואולי הם ישכחו אחר כך, אבל נעשה סדק קטן. והמטרה שלנו כמובן זה להעמיק את הסדק הזה, לפתוח אותו עוד ועוד ועוד ועוד, ובסוף למוטט את כל החומה הזאת של הבורות. אבל הוא מנסח את זה, הוא אומר, אפילו אם יש למישהו ספק בנושא הזה של ריקות, אבל ספק שהוא עם ראש פתוח, הוא בא אל הספק הזה עם ראש פתוח, זה מספיק כדי שבסופו של דבר החומות של הבורות יתמוטטו. הוא מדגיש ונותן הרבה ראיות מהכתבים ואחרות, שהדרך היחידה באמת לעשות את זה, זה ללכת בעקבות נגארג'ונה, ודרך האמצע, פרסנגיקה מדיאמיקה, והוא מספר פה הרבה סיפורים על חכמים, לא בודיסטים, אבל גם בודיסטים גדולים, שלא הייתה להם תפיסה מושלמת של ריקות, וזה שמות בבא ויבקה הוא מביא, ועוד. הוא אומר שאפילו הבודה בכתבים שלו ניבא את בו של נגארג'ונה, ושאנחנו צריכים ללכת בעקבות נגארג'ונה. ואחר כך יש את בנו הרוחני של נגארג'ונה שחי 500 שנה אחריו, שזה צ'נדרקירטי. גם הוא כלול בנבואות השונות, והוא אומר שאין שום דרך להשיג שלווה למי שלא הולך בדרכו של נגארג'ונה. למי שיש הבנה של ריקות שלא תואמת את זו של נגארג'ונה, הוא אומר סטה מהדרך ולא יוכל להשתחרר. ואז הוא עובר לדבר על ג'צון קאפה הגדול, ומביא הרבה פרטים מחייו של ג'צון קאפה. לא עבור על כולם, אין לנו הזמן, זה גם לא חיוני כרגע לצורך שלנו, אני רק אסכם לכם בקיצור. ג'צון קאפה שחי, אתם יודעים, 1357 עד 1419, שזה היה בערך 700 שנה אחרי שהבודיזם הגיע לטיבט. והיו מורים גדולים בודיסטים בטיבט לפניו, וגם לא עצמו היו מורים גדולים, אבל הוא היה כזה משכמו ומעלה, והוא חיפש להבין ריקות לעומק, והוא לא היה מסופק בהסברים שהוא קיבל, בלימוד שהוא קיבל, מגדולי המורים. והוא חיטט וחיפש וחקר, ויש פה סיפורים שלמים. תבון קרן פה שמתאר את המפגשים שהיו לג'ייסון קאפה עם המלאכים. היו לו הרבה מפגשים עם מלאכים. איך אנחנו יכולים לפגוש מלאכים? יש כמה צורות שאפשר לפגוש מלאכים. יש אנשים שיש להם חזיונות של מלאכים. או שמלאך בא בחלום ומלמד אותם. זה כבר קרמות מאוד עוצמתיות. אבל כשהקרמה היא עוד יותר מדהימה, הם יכולים לפגוש את המלאך בדמות בן אדם, ולקבל לימוד ישר ממנו. לג'ייסון קאפה היו מכל המינים. היו לו הרבה מפגשים עם מלאכים שלימדו אותו. לאלה שהיו לו חזיונות, והיו לו הרבה כאלה, הוא לא ייחס יותר מדי חשיבות. יותר מאוחר הוא פגש את מנג'ושרי עצמו. ומנג'ושרי אומר לו, אתה כן צריך לשים לב למה שהם אמרו לך. אז הוא חזר חזרה ובדק את מה שנאמר לו שם. הוא חקר הרבה וכתב כתבים מאוד מאוד מעמיקים על ריקות גדולים, מפוארים, שאותם אנחנו כרגע לא לומדים כאן. גשל עסוק הרבה בלתרגם אותם. פעם אחרונה שפגשתי אותו, הוא נוסע הרבה לסין, מלמד הרבה את הסינים, הם באים ללאו. שאלתי לו, נו, איך הסינית? אז הוא אומר לי, ויתרתי. אמרתי, למה? הוא התחיל, הוא ניסה ללמוד סינית והוא ויתר. למה? הוא אומר, הייתי צריך לבחור להמשיך לתרגם את ג'ייסון קאפה או ללמוד סינית. אז הוא כל יום מקדיש, הוא אומר, יש לו כל יום 3/4 שעה, הוא מתרגם ג'ייסון קאפה. כל יום. והרבה כבר מתורגם, אז אולי יום אחד נזכה ללמוד. הכתבים שלו הם לא פשוטים, הכתבים על הריקוד של ג'ייסון קאפה לא פשוטים. לא קל לרדת לעומקם, אבל חשוב לעשות את זה, חשוב לרדת לעומקם. כאן הוא מביא ציטוט מאריה דבה. מי היה אריה דבה? היה תלמיד של נגארג'ונה. אריה דבה נותן לנו עצה בארבע שורות. הוא אומר, קודם יש להתגבר על מה שאיננו חסד, שזה השקפות שגויות למשל. היא הבנה שיש קרמה ושיש תוצאות, והתוצאות תואמות את המעשים שלנו, למשל. אחר כך הוא אומר, צריך להתגבר על האמונה בעצמי, בקיום עצמי שלי. ואחר כך צריך להתגבר, הוא אומר, על האמונה בקיום עצמי של הדברים סביבנו, חלקים שלנו ודברים סביבנו. להתגבר על האמונה בקיום עצמי שלי, זה קצת יותר קל מאשר להתגבר על האמונה בקיום עצמי של התופעות. ואז הוא מסכם, האדם שמבין את כל זה הוא חכם. אנחנו חוזרים למסכם על השילה, למקרא. הוא עכשיו מעביר אותנו לתובנה, ויפשיאנה. בהנחה שכבר השגנו את כל שלבי המדיטציה, ואנחנו כבר בשינה וכך הלאה. ואז הוא מתאר לנו, וזה מה שאנחנו נעשה בקורס הזה, הוא מתאר לנו איך משיגים תובנה. וכשמסתכלים בתיאור שלו, מה הוא כותב, אז רואים, הוא עוד פעם מדבר על לראות ריקוד, על איך לראות את הריקוד של התופעות, ודברים שהוא כבר בעצם דיבר עליהם, הוכחות ריקוד למיניהן. אז למה הוא חוזר לזה פה עוד פעם? הוא לא אומר לנו למה, אבל הוא אומר את זה במקומות אחרים, לא בכתב הזה. אתם זוכרים, יש 3 ספרים של בבא נקאמה, וזה הראשון. והם לא המשך אחד של השני, הם 3 שונים שהוא כתב. והם כולם נקראים ככה. והחוקר שמצאתי, הוא עשה דוקטורט על קמאל השילה. והוא אומר, ההבדל הוא בין חוכמה שמושגת על דרך ההרהור. אתם זוכרים, יש חוכמה של שמיעה, של הרהור ושל הגייה. מה שעשינו בשלבי המדיטציה 3 היה חוכמה של הגייה. בהרהור, שעשינו מחשבה ועשינו אנליזה והבאנו נימוקים לוגיים ואחרים להוכיח לעצמנו את הריקות. פה, בשלב של ויפשיאנה, אנחנו שוב עושים הוכחות של ריקות, אלא הפעם אנחנו עושים את זה במצב של מדיטציה עמוקה, במצב של שינה, עם מיינד מאוד חד, מאוד נקודתי. אז זאת עכשיו תהיה חוכמה של הגייה. התובנות שאנחנו מדברים עליהן הן חוכמה של הגייה, שמושגות במדיטציה, לא סתם מדיטציה אנליטית, אלא מדיטציה עמוקה שכבר יש שינה, יש מיינד חד נקודתי. וההבדל שהוא מתאר זה כמו בין לחשוב על הדברים, להעבר בדברים, של קודם למדנו אותם, קודם שמעתם אותם בשיעור, או קראתם, ואז אתם יושבים ועושים מדיטציה אנליטית על הדברים, כמו שכבר עשיתם, וצריך עוד הרבה. ובין, אחר כך, לעשות אותו הדבר בריכוז עמוק, ואז אתם מתנסים בדברים. מתנסים בעצמכם בדברים שקודם חשבתם עליהם. אז זה מיינד הרבה יותר מעמיק. והמסקנות שאתם מפיקים מהאנליזה הזאת הן הרבה יותר עמוקות בשבילכם. החוויה היא הרבה יותר עמוקה. ובאחד הכתבים שלו הוא משווה את התובנות שמשיגים בשלב של תובנה תוך כדי מדיטציה עמוקה. כשאנחנו עושים את האנליזה במדיטציה עמוקה, זה כאילו סוס שרץ במסלול שאותו הוא התווע קודם במדיטציה האנליטית ברמה של הרהור. אז ברמה ההיא, כאילו התווינו לעצמנו, עשינו מפה לאן אנחנו צריכים ללכת. עכשיו אנחנו בפועל עושים את הדרך. הסוס רץ במסלול שהוא התווע לעצמו קודם. אז כאן מאסטר קמלה שילה מתחיל מהציטוט הזה מהסוטרה של המסע ללנקה. ואני אקריא לכם את התרגום. כמו שאמרתי, עבדתי על הרבה. עבור לשכון בתודעה בלבד, והפסק להתייחס לאובייקטים בתור חיצוניים. ככה הוא מתחיל. מה זה נקרא עבור לשכון בתודעה בלבד, והפסק להתייחס לאובייקטים בתור חיצוניים? שוב, זה הכל מדיטציות שהיינו אמורים לעשות ברמה של הרהור. זה למשל כשעשינו מדיטציה שהסתכלנו על השולחן הקטן שעומד לפנינו כמודדים, ואנחנו מתחילים לפרק אותו. אנחנו מסתכלים מה אנחנו בעצם רואים. עין לא רואה שולחן, ואנחנו בעצם רואים מלבן. בסוטרת הלב עשינו את זה, נכון? זה מדיטציה של קדרב ג'ט. אז פירקנו דברים לגורמים, וראינו שאין שם שולחן. השולחן הוא תמונה מנטלית, השלכה מנטלית שלי, שאני משליחה על אוסף של נתונים. אבל השולחן שאני חושבת שישנו שם, לא נמצא שם. זה המדיטציה הזאת עשתה בשבילנו, אני מקווה שאתם מכירים אותה. אז הוא אומר, הפסק להתייחס לאובייקטים בתור חיצוניים, כי אין שם שולחן בחוץ. האם יש שם שולחן? יש שולחן או אין שולחן?
יש.
יש. אבל לא כמו שהוא מופיע, לא כמו שנראה לנו. השולחן שישנו הוא השלכה שלי על אוסף של נתונים, וגם הם השלכה על אוסף של הנתונים שלהם, וככה עד אינסוף. אז הפסק להתייחס לאובייקטים בתוך חיצוניים. אז זה האנליזה שמפרקת את האובייקטים הפיזיים בעולמי. זה שלב ראשון. ואז הוא אומר, התקבע באובייקט של הכך עצמו, ואז עבור גם מעבר לתודעה. אז קודם הוא אומר, עבור לשכון בתודעה בלבד. הכל פרדמיונך. לא במובן שלפנטז, אלא במובן שאנחנו משליחים מתוך הקרמה שלנו, כן? אחרי זה הוא אומר, לעבור גם מעבר לתודעה. אז זה השלב הבא שבו אנחנו מוכיחים לעצמנו שגם התודעה אין לה קיום עצמי, לא רק לאובייקטים שהתודעה תופסת אין קיום עצמי, אלא גם לתודעה עצמה אין קיום עצמי. וגם לזה עשינו הוכחות, נכון? למשל, הוא פה מביא אחת, הוא אומר, כל רגע של התודעה, אני מסתכלת מה יש לי עכשיו במיינד, אז יש אובייקט שבו המיינד שלי עסוק עכשיו. יש איזושהי מחשבה שבאה למיינד שלי, או אני ממוקדת באיזה חפץ, או משהו מעסיק אותי כל רגע ורגע. אז אם כבר הוכחתי לעצמי שהאובייקטים לא קיימים כמו שאני חושבת שהם קיימים, אז הסובייקט, זאת אומרת המיינד, שתופס את האובייקט, אין לו אובייקט בעצם. אין לו את האובייקט שחשבתי שיש לו. ובלי אובייקט לא יכול להיות סובייקט. אז גם לתודעה אין קיום עצמי. יש הרבה הוכחות, זאת הוכחה שהוא מביא כאן. בבית השני הוא אומר, מי שעברת מעבר לתודעה עצמה, עברת מעבר לתודעה עצמה, זה הניסוח שהוא משתמש, ראית את הריקוד של התודעה, לעבור מעבר. אתה מבטר על הרעיון שיש קיום עצמי למיינד שלך, כי אין לו. הוא אומר, עבור מעבר להיעדר כל מופע. המילה שמופיעה פה בטיבטית היא ננגווה, S-N-A-N-G-B-A. וננגווה, אם מסתכלים במילון, זה משהו שמופיע. זה אחת הפירושים, יש עוד כמה, אבל זה בעיקר זה. אז אני תרגמתי מופע, למרות שאני משתמשת במילה מופע גם במקומות שונים, במובנים אחרים. אבל אפשר גם במקרה הזה לתרגם כתמונה מנטלית. משהו שמופיע בפניי, שכבר ראינו שהוא תמונה מנטלית, שאני משליחה, אז ראינו שהדברים שמופיעים הם בעצם השלכות שלי, זה ראינו קודם, והמיין שלי שמשליך אותם הוא גם ריק, בגלל שהם ריקים. הוא אומר, משעברת מעבר לתודעה עצמה, עבור מעבר להיעדר כל מופע. העובדה שאנחנו רואים אובייקט שאנחנו תופסים את עצמנו, רואים משהו או חווים משהו, אז אני רואה את עצמי כסובייקט ואני משליחה משהו. יש השלכה מהמיינד שלי. אז יש אני שמשליחה את הפודיום או את השולחן. זה מיינד שהוא דואליסטי, מיינד שמפריד ביני ובין הדבר שמושלח על ידי. והוא פה נכנס לכל הנושא הזה של השניות. ואמרנו כבר קודם שאם אין אובייקט, אז אנחנו לא יכולים לדבר על סובייקט. אבל אפילו כשאני אומרת שאני משליחה את הפודיום, כשאני אומרת את זה, גם כשקודם כבר דנתי בריקוד, גם של הפודיום וגם של המיינד שמשליך, עדיין יש פה שניות. השניות הזאת עצמה היא השלכה. עצם זה שאני עושה את ההפרדה ביני ובין הדברים שאני תופסת, הנטייה הזאת להפריד היא עצמה השלכה. והיא לא אפשרית, כי מלכתחילה אמרנו שאין אובייקט. אז אני עושה משהו שהוא לחלוטין הזוי. כל הזמן. כל הזמן. אם אין אובייקט, אין סובייקט, אז אפילו התמונה הזאת היא שמשליחה, אותי משליחה, היא הזויה לגמרי. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אז אין פודיום כמו שהוא נראה לי, כמו שהוא מופיע בפניי. הוא לא כמו שהוא מופיע בפניי. המיינד שלי שמשליך אותו, הוא לא כמו שאני ממשיגה אותו. ועצם ההמשגה גם היא ריקה. אז אין את המושג, אין את הממשיג, ואין את ההמשגה. לא כמו שאנחנו חושבים ש... הם כולם ריקים. מה עשינו? שלושת המעגלים. הוא לא אומר את זה ככה, אבל מציגה את זה ככה. אבל הוא מונה את הדברים האלה. הוא בעצם מונה את הריקות של שלושת המעגלים. הוא עושה עוד צעד. הוא גם מדבר על הידע עצמו. אמרתי, אין פודיום כמו שנראה לי, הוא ריק. התודעה שלי ריקה. האופן שבו אני ממשיגה דברים כנפרדים, גם זאת תמונה מנטלית וגם לה יש את הריקות שלה. אבל עדיין יש אותי מבינה את כל זה. אוקיי? גם זה ריק. גם זה ריק. אז בשלב הבא, אצל המודד שהמיין שלו כבר חד כמו קרן לייזר, הוא יכול לרדת לדקויות, הוא יכול לרדת לריקות של האובייקט שזה לא כל כך קשה. אחר כך הריקות לתפוס את עצמי תופס את האובייקט זה יותר קשה. לראות הריקות של עצמי תופסת. אחר כך לראות את עצמי עושה את ההפרדה זה עוד יותר קשה. אחר כך ללכת עוד שלב, מטה שלב, מעבר לידיעה עצמה היא גם ריקה. ואז הוא אומר, היוגי ששוהה בהיעדר כל מופע הוא זה שרואה את הדרך הגדולה. הרמה הזאת של תובנה מביאה אותנו לדרך הראייה, לדרך הגדולה. יש לו פה עוד פסוק שהוא מצטט. זה הכל מהסוטרה המסע ללנקה. הוא אומר, מקום זה המושג בשלווה הספונטנית, מתוהר על ידי התפילה, הוא הראייה שאין בה מופע, ללא כל עצמיות, החוכמה הקדושה. בקיצור, הוא לוקח אותנו ביד ומוביל אותנו דרך התובנות ברמה עמוקה במדיטציה, אל דרך הראייה. וזה המסלול שהבודה מתאר בסוטרה. מאסטר קמאלה שילה, בהמשך, ואתם תקבלו את זה, הוא מבאר את הפסוקים של הסוטרה. זה במקרא שלכם, באור שלו, שגם הוא מאוד קצר ודורש באור, אבל זה אנחנו עושים כאן. אז אחד הדברים אולי להתעכב עליו זה על הידע שלנו. כשאנחנו מדברים על הריקוד של הידע שמבין את כל הדברים שעכשיו אמרנו. שהידע הזה הוא גם ריק. אז הוא נותן הוכחה, אתם תראו במקרא, שמשתמשת בהוכחה של דברים לא מתחילים, לא פוסקים וכך הלאה. הוא משתמש בהוכחה שהוא נתן קודם. איך נוכיח לעצמנו שהידע שלנו הוא ריק? אפשר יותר פשוט ממה שהוא עושה. איך אנחנו יכולים להוכיח לעצמנו שהידע שלנו הוא ריק? Well, אילו היה קבוע, אז הוא לא היה גדל. אז לא היינו יכולים להוסיף על הידע שלנו, למשל. או לאבד ידע מה שקורה כשאנחנו נהיים סנילים. אילו היה לו קיום עצמי לידע שלי, הוא לא היה משתנה לעולם. אז איך היינו רואים ריקות ישירות, למשל? איך אדם רואה ריקות ישירות, אם הידע שלו לא יכול להשתנות? איך הוא יעבור לרמה הבאה של חוכמה? אז זה צריך להיות כאילו יש בו את הידע, והוא רק צריך לגלות אותו. אבל כשאנחנו אומרים יש בו את הידע, והוא רק צריך לגלות אותו, אז אנחנו נותנים איזשהו קיום עצמי לידע עוד פעם. אנחנו לא יכולים ללכת לשם. איך נראה ידע שיש לו קיום עצמי? ידע שיש לו קיום עצמי זה למשל ספר שיכול ללמד אותי חוכמה. האם יש ספר שהוא יכול ללמד חוכמה? מצד עצמו. לא, אין כזה. כאילו היה כזה, אז כל מי שהיה קורא את סוטרת להב היהלום, למשל, היה כבר מואר. אבל לא כל אחד שקורא את הסוטרה מגיע להערה מיד. אז זה ככה ספר, זה ככה מורה. כל דבר. אתם יכולים לשמוע דברי חוכמה, לאו דווקא הם יעבדו על כל האנשים באותה מידה, או אפילו עליכם. בימים מסוימים הם יעבדו יותר מאשר בימים אחרים. אז גם הידע אין לו שום קיום עצמי. גם לידע שלי אין שום קיום עצמי. אז איך אנחנו כן משיגים ידע? בכל זאת אנחנו משיגים ידע, בכל זאת אנחנו מתקדמים. אם הוא לא בא אלינו מבחוץ, אז מאיפה הוא יכול לבוא? הכל אותו תהליך. הכל אותו תהליך. אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים, וכשהם יבשילו, יהיה לנו את הידע. בכל פעם שאתם מלמדים את הדברים האלה למישהו, בכל פעם שאתם שומעים את עצמכם, מלמדים דרמה למישהו, מנופפים להם עם העת, או כל הדברים האלה, אתם זורעים במיינד שלכם זרעים, שכשהם יבשילו, הידע יתממש בשבילכם. חיוני שתלכו ללמד. חיוני. קודם כל בשבילכם, ואז יביא אתכם לטרנספורמציה שתוכלו לעזור להם. כדי להשיג ידע, אנחנו חייבים לזרוע את הזרעים לידע. וכשהזרעים ישנם, וכשהגיע זמנם להפשיל, זה ההפך ממה שאמרנו קודם. אם קודם אתם יכולים לקרוא את הספר הכי מדהים על חוכמה, ואם אין לכם כרגע קרמה מוכנה לזה, אז אתם עוד לא מקבלים חוכמה. להפך, כשאתם מוכנים והזרעים מפשילים, כל דבר יכול להיות טריגר לחוכמה. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות פרח. כל דבר יכול להיות הטריגר שאתם אומרים, או, זה מהפרח. לא, זה... כי הזרעים הפשילו, כי זרעתי הרבה והשקעתי אותם וטיפחתי אותם ועשיתי מדיטציה. וכשהם מפשילים, אז יש ידע. כל העולם שלנו הוא כזה. אבל בסופו של דבר, הידע שלנו, הידע שלכם, הוא לא תלוי בספרים שאתם קוראים, והוא לא תלוי במורים שלכם. המורה או המורים או הספרים יביאו תועלת אם זרעתם את הזרעים. ואז כשהם יבשילו, אתם תשמעו מהמורה דברי חוכמה ויהיה לכם החוויה שלו. אבל אם לא זרעתם, זה לא יקרה. ככה זה חוכמה, ככה זה עונג, ככה זה כל הדברים. אם עוד אין לכם תוצאות, אתם צריכים להמשיך לזרוע. אתם צריכים להמשיך לזרוע. אז אני רוצה לסיים עם מדיטציה. אני אזכה את עצמות עיניים. לרגע התמקדו בנשימה. וכעת נסו לדמות את המתווה החיצוני של הגוף שלכם. וכעת נסו לאתר את התמונה המנטלית שיש לכם של הגוף שלכם. כי כשאמרתי לכם קודם, נסו לדמות את המתווה של הגוף שלכם, בעצם כיוונתי אתכם לתמונה המנטלית שיש לכם של הגוף שלכם. אז נסו לסרוק חלקים שונים בגופכם. להתחבר לתחושות השונות בחלקים האלה. דברים שאתם מרגישים שם, או חוש המגע של המגע במושב וכך הלאה. נסו לראות שבכל רגע כשאתם מפנים את תשומת הלב לחלק מסוים של הגוף, אתם רק יכולים להרגיש את אותו חלק באותו רגע. בכל רגע נתון אתם רק יכולים להיות במקום אחד. וזה המיינד שמחבר את התמונות החלקיות האלה לכדי תמונה אחת גדולה של הגוף שלכם. בדיוק כמו במקרה של השולחן, גם כאן המיינד שלנו משליך תמונה מנטלית של גוף על אוסף של נתונים. כעת נסו לשמור בתודעתכם את התמונה המנטלית הזאת של הגוף שהמיינד מייצר. ונסו כמיטב יכולתכם לשמוט את התמונה הזאת. ותראו האם נשאר שם גוף. האם יש גוף, האם יש לכם גוף שהוא לא התמונה המנטלית של הגוף שלכם? שוב חזרו אל התמונה המנטלית של הגוף. וראו איך היא מושלכת מהתודעה שלכם. כאילו יש שם מקרן שמקרין את התמונה. והמקרן זה התודעה שלכם. ברגע שאנחנו תופסים את הדברים באופן הזה, שיש לנו מעין מקרן שמקרין את התמונה, אז אנחנו נותנים איזשהו קיום עצמי למיינד שלנו, שהוא המקרן. ברור שזה בלתי אפשרי, כי אם אין שמה גוף כאובייקט, אז לא יכול להיות גם מיינד שהוא הסובייקט. והרעיון שיש שם איזו תודעה שמשליחה את התמונה המנטלית של הגוף, גם המיינד הזה הוא תמונה מנטלית שמשתנה מרגע לרגע, ושהיא הפשלה רגעית של קרמות מרגע לרגע. נסו להשיג את התחושה איך התמונות המנטליות האלה משתנות מרגע לרגע, של הגוף המושלך, של המיינד שמשליך, ואין שם שום מנהל שמנהל את ההצגה. הזרעים מפשילים, יוצרים חוויה, זה מסתיים בהפשלה אחרת, זה מסתיים, ואין אף מנהל, אין בוס להצגה הזאת. קחו את ההבנה הזאת ונסו להתקבע בה. ועכשיו ראו שגם ההבנה עצמה היא תמונה מנטלית. הפסלה מרגע לרגע של קרמה. ושאין לה שום קיום עצמי. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז המדיטציות האלה, שכאמור אנחנו אמורים לעשות אותן, דוגמה למדיטציות שעושים כשמגיעים לשלב של מדיטציה עמוקה של שינה, ואז מנסים לרוץ במסלול שהתווינו לעצמנו, למשל היום, מובילות אותנו להבנה שכל מה שאנחנו מדמיינים על המציאות שלנו הוא אשליה, שכל הדברים שאנחנו כל כך מאמינים בקיומם, הם בעצם אין להם את הקיום שאנחנו מייחסים להם, הם אשליה. ובכל פעם שאנחנו מנסים להשיג ממישהו משהו, כאילו הוא קיים מצד עצמו, הוא צריך לתת לי משהו, לעשות לי משהו, אני כאילו מנסה לגרום לאשליה להיות ממשית, אבל אין כזאת, היא לא יכולה להיות ממשית. אז כשהבודה מדבר על ריקות, הוא תמיד מדבר על שהדברים הם כמו אשליה בסוטרת לב. היום היה לנו את השיר הזה בסיום, שאנחנו תמיד שרים אותו, כוכב הוא ה... אז פה אנחנו מביאים מלמרים דרינג. למרים דרינג זה הלמרים הבינוני של ג'סון קאפה. שם הוא מביא ציטוט מסוטרה של הבודה, הסוטרה מלך הריכוז, שהזכרנו אותה בעבר. אז הוא מביא משם הציטוט שמתאר את האשליה. אז זה פשוט מאוד יפה, אז אני רק אקריא לכם, פשוט תיאור מאוד יפה. הוא אומר, דע שכל הדברים מטבעם הם ריקים מכל עצמיות. זה הבודה אומר עכשיו. הם כמו המציינים שרואים במדיטציה. הם דמויי מיראז', כמו עיר של רוחות, כמו אשליה, כמו חלום. כל אחד כזה זה מדיטציה קטנה, אבל השעה מאוחרת. אז אני מזמינה אתכם, תקבלו את המקרא, תעשו את זה בבית. תנסו להתייחס לכל מטאפורה כזאת, ולהתחבר אליה, למשמעות שלה. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו בבואה של ירח, השט ברקיע נטול עננים, ומשתקף במים צלולים, מבלי שעבר לתוכם. הדברים שאנחנו רואים הם כמו בבואה של הירח. אין להם את הממשות של הירח עצמו. הירח לא נפל למים, אבל הוא משתקף במים. ככה כל הדברים. הם כמו בבואה. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו זה של ההד שאנו שומעים בינות העצים בהרים, של שיר ודיבור ובכי וצחוק, בלי שיש שם בעצם שום תופעות. מסתבר שמסתובבים במקומות מסוימים בהימאליה, שומעים קולות כאילו שיש שם אנשים צוחקים, מדברים בזה, וזה רק רשרו שוהד ביער. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו ההנאות השונות בחלום, שנעלמות כשאנו קמים. ככה ילדים. כל כך אחוזים בדברים שלהם הם כה משתוקקים. כמובן, הילדים זה אנחנו. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו אשליה שקוסם מייצר דברים כמו סוס או פיל או קרון, בלי שיש שם שום דבר לראותו. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו חלומה של אותה נערה שבו בנה נולד ואז היא שמחה ואחר כך הוא מת ואז היא עצובה. זה מאוד חזק בשבילי לנסות להתחבר לשם, כי באים דברים אל החיים שלנו שמאוד משמחים אותנו ואנחנו נורא שמחים כאילו שהם ממשיים, ואחר כך אנשים עוזבים את חיינו ואנחנו נורא עצובים כאילו זה היה כל כך ממשי, כי אנחנו אחוזים בזה ומייחסים לזה ממשות שאין לזה. זה הכל השלכות שלנו. אז אם אותה נערה ששמחה בחלום ואחר כך היא עצובה כי הבן מת, אם היו מהירים אותה באותה רגע והיא הייתה מבינה שזה חלום, האם היא הייתה ממשיכה להיות עצובה? תשאלו את עצמכם, תנסו להזדהות עם הדמות. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו מי המיראז' שאינם קיימים. ועל אף שאין שם מים בכלל, האנשים הבורים משתוקקים לשתותם. דע שטבעם של כל הדברים הוא כמו זה של שורת קנים צעירים, שאנשים מתאמצים בכל כוחם לשתות את האסיס שבפנים, ואז מגלים שהם חלולים. אז יש פה אוסף נפלא של מטאפורות לריקות של התופעות שסביבנו. וכל אחת מהמטאפורות, תראו עם איזה אתם מזדהים, אולי יותר מאחד, ותשתמשו במטאפורה כדי לשחרר קצת את האחיזה בקיום העצמי של דברים, שגורם לנו לכל כך הרבה סבל. כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שגורמים לנו כל כך הרבה סבל. זה כמו הבן שמת שם על הנערה בחלום. אז למה אנחנו מייצרים סיפורים סובליים? כי גרמנו סבל לאחרים, וזרענו זרעים כאלה, והם מפשילים לנו עכשיו, וזה מה שאנחנו רואים. אבל זה הכל תעתוע. זה הכל אשליה, זה הכל תעתוע, וזה מרגיש לנו מאוד ממשי, כי ככה קרמה עובדת. באותה מידה, אם אנחנו זרועים את הזרעים הנכונים, האשליה תהיה של גן עדן, ואנחנו מלאכים, ואנחנו מוקפים במלאכים. באותו מנגנון בדיוק. רק הזרעים צריכים להיות אחרים קצת. אז מה הזרעים שאנחנו צריכים לזרוע בשביל האשליה הזאת של אנחנו מלאכים בגן עדן מוקפים במלאכים? זאת מדיטציה שיש לכם לעשות בשיעורי בית. אוקיי? אז זה כל מה שיש לי היום. תודה רבה. יש לי כאן הודעות. יום עבודה בשבוע הבא, שיעור 2 הוא יום עבודה. יש לנו 5 שיעורים בסמסטר, מספר 2 הוא יום עבודה. בין 1 ל-5, והוא מיועד למי שמשתתף בקורס הזה. מי שלא משתתף בקורס הזה לא חייב לבוא. מי שנמצא כאן בקורס ולא יכול להיות כאן ב-1 ביום חמישי, אתם צריכים לעשות סידורים חליפיים עם אנשים שמארגנים את היום עבודה. יעל או רויטל. הכי טוב זה שאתם נמצאים פה בשעה 1 ועובדים יחד עם כולם בחדוות מאמץ, זורים את הזרעים המדהימים לבנות את גן העדן שלכם, הזדמנות בלתי חוזרת, זה חלק מהקורס. בסוף יום העבודה, ביום חמישי הבא, אנחנו ניפגש כאן אחרי ארוחת ערב, וזה יהיה מין צאצאנג, תמיד משהו שרציתי לעשות ולא יצא. אז אני רוצה לעשות את זה יותר. ביום חמישי תהיה הזדמנות לעשות את זה סאצאנג. זה בצוותא, אבל בצוותא שלנו בשבת הוא נהיה משהו אחר. אז זה לשבת בצוותא עם הלמה. ואין תוכנית, זה שיחה. אתם יכולים לעלות דברים שאתם רוצים לעלות, או סתם לשבת יחד בכיף, מה שנוצר. ואולי גם נעשה איזה סרט או משהו בכיף ביחד, נראה. אז זה יהיה ביום חמישי הבא. אחר זה סוג'ון. אז ב-10:30 זה עם הנזירים, וב-11:30 יהיה סוג'ונג כאן, במדורה. אז תבואו, גם אני אבוא. מדורה מאחורי האולם. הזדמנויות גם כן שהן נדירות, כל כך חשובות. יופי, טוב, אז תודה רבה, אז בואו נפרד.
Oh,